כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית.
יום הזיכרון לשואה ולגבורה לא רק יום להתייחד עם זכר הקורבנות, אלא גם לחבק אלינו את הניצולים, שורדי השואה, ולנו כתוכנית ספורט לספר כמה סיפורים ספורטיביים מופלאים. כאלה שצמחו בתוך התופת, כאלה שהספורט אפילו הציל את חייהם. או היה מקום מפלט בתקופה נוראה כל כך. כאן ספורט, תוכנית מיוחדת ליום השואה. המפיקה יורית שולץ, הטכנאי בבאר שבע שמעון דוקרקר, אילן אזולאי בירושלים. ליאן וילדאו איתכם, ואנחנו פותחים עם פרופסור שאול עדני, בן 86, יליד בלגרד, ניצול שואה שרבים מבני משפחתו נספו בה, והוא בין יתר התלאות הרבות שעבר, היה גם במחנה הריכוז ברגן בלזן. אחרי עלייתו ארצה השתתף באליפויות עולם ובשתי אולימפיאדות כהלך אולימפי, כולל זו הארורה ב-1972 במינכן, וגם היום, בגילו, הוא עדיין מקפיד ללכת עשרות קילומטרים, מחזיק בשורה ארוכה של סיים, כולל השיא הישראלי הוותיק ביותר בהליכה ל-50 קילומטרים. שלום לך, פרופסור שאול עדני.
שלום.
מה שלומך בימים אלה?
תודה רבה. היום הזה לא שונה בהרבה מימים אחרים, משכל הזמן אני ער וחי את השואה. ההבדל אולי הוא בכך שבימים האלו מבקשים ממני להרצות במקומות רבים על השואה.
ויש בך את הרצון הזה לספר, או שזה פותח את הפצעים האלה מחדש?
לא פותח פצעים. אני כבר, יש לי אור רבה מאוד, חושלתי במהלך השואה ולאחריה, אבל זה לא תענוג.
אז תכף נדבר על משהו שהיה כן תענוג מבחינתך, הספורט, אולי גם הקשר כמובן למה שעברת לפני כן. נספר למאזינים, נולדת ב-1936 בבלגרד, אז יוגוסלביה, ואתה שורד ברגן בלזן, אז בוא תספר קצת מה עבר עליך.
זה לא רק ברגן בלזן. ב-41, ב-6 באפריל, גרמניה התקיפה את יוגוסלביה, התקפת פתע, והייתי בתוך הבית שלנו, בתוך חדר הכביסה, כשהבית חטף צצה ישירה ממטוס גרמני.
והצלחתם להינצל, אתה המשפחה.
וניצלנו, ואחר כך נמלטנו תוך סכנה שירצחו אותנו, בלגרד הכבושה להונגריה, ושתי סכנות ערבו, אחת יתפסו אותנו נמלטים, ומצד שני כשמגיעים לצד ההונגרי עם משמר הגבול יזהה אותנו כיהודים, אז יארגו אותנו שם.
והכל כשאתה ילד בן כמה?
בן חמש.
בן חמש יחד עם משפחה שלמה.
עם המשפחה השלמה. ולאחר מכן, כאשר המשפחה התבשרה ששתיים מאחיותיה של אמא שלי וכל המשפחה שם נרצחה, והילדים הועברו אלינו, חלק מהילדים. ואחר כך בהונגריה, כשילדים קראו לי יהודי מסריח, וזה התפוצץ אצלי שנים רבות לאחר מכן. הייתי בכינוס באוסטרליה וביציאה בסידני, בשדה תעופה הייתי צריך לעמוד בתור לשלם את מס הנמל, והפקיד כששאל אותי מה שמי לא הבין כשאמרתי לדני. מישהו מאחוריי בתור צעק ורצה לעזור. זה חזר כמה פעמים, כשהפקיד הבין ונתן לי קבלה, הסתובבתי ללכת, והאום בתור פנה אליי בהונגרית, אני מדבר הרבה שפות, ושאל אותי, האם אדוני הונגרי? יצא מהבטן שלי בלי שחשבתי שזה בתוכי. עניתי לו בהונגרית, אני ישראלי, בהונגריה הייתי רק יהודי מסריח.
אני מבין.
זה בתוכי.
כן. ואולי אם נחבר את זה רגע, נעשה איזושהי הפסקה בציר הזמן ונעבור להישגים הספורטיביים שלך, אולי בגלל זה היה חשוב לך כל כך גם הייצוג של ישראל בעולם, בתחרויות, הגאווה היהודית הישראלית?
כן, אני בכל מקום, בכל תחרות, עליי יש על הגופייה כתוב ישראל, בכל מקום יודעים שאני ישראלי, ועד היום אני משתתף באירועים להנצחה של השואה. כל שנה מזמינים אותי למרוץ הנצחה באיטליה ביום השואה הבינלאומי.
ואתה עדיין הולך, תרתי משמע, גם לאירוע וגם בכלל.
ואני חגגתי לפני פחות מחודש את יום ההולדת שלי בהליכה של 43 קילומטרים, מחצית הקילומטר לכל אחת משנות חיי.
פשוט מדהים, בין 86, נזכיר שוב למאזינים, מי שלא עשה את החישוב המהיר.
אריתמטי.
כן, מהיר. טוב, אני מחזיר אותך, למרות שדיברנו עכשיו על משהו מאוד משמח בעצם, לאותם רגעים, והזכרתי את השם ברגן בלזן, אותו מחנה ריכוז. נתת ככה סקירה למה קרה לפני, אבל למעשה גם הגעת לאותו מחנה ריכוז.
הגעתי, אבל לא רק זה. ניסו להסתיר אותי גם במנזר. והייתי גם בגטו, והייתי חצי שנה בברגן בלזן, וכל זה חישל אותי, והזיכרונות חדים. עד כדי כך אני יכול לספר שלפני כ-25-30 שנה הייתי עם אשתי בכינוס בסקנדינביה, ועם מכונית סחורה נסענו לכיוון פרנקפורט, פתאום ראיתי שלט אתר זיכרון ברגן בלזן, ואמרתי לאשתי, בוא נראה כעת איך זה נראה. לא הייתי עד אז באף מחנה ריכוז פעם נוספת, אחרי 40 ובשנות המלחמה. ואנחנו מגיעים לשם, והיום זה אתר הזיכרון יותר גדול, אז היה אתר יותר קטן, ובפנים מפת תבלית של המחנה עם סימון של הגדרות של התת מחנות, והיה כתוב המחנה ההולנדי, מחנה ההונגרי וכך הלאה, ואני הייתי במחנה ההונגרי, ו אני מסתכל ואומר לאשתי, הגדר לא עברה איפה שזה מסומן במפת התבלית.
בעקבות ההערה הזו אחר כך תקנו, אני מבין, את מפת התבלית.
הפנו אותי למנהל האתר, והוא שאל אותי כמה שאלות. מאיפה אני יודע? אמרתי, הייתי שם. בין כמה הייתי? אמרתי, בין 8-8.5. ושאל אותי, איך אתה יכול לזכור? אמרתי, אני לא יודע איך אני יכול לזכור, אבל אני זוכר. ואז הוא אומר, בוא נבדוק. על הקיר התנוססה מפת תסלום אוויר שהבריטים עשו, ואני מראה לו את הצל של הגדר איפה שהיא עברה, כפי שאני אמרתי, ולא כפי שמסומן. הוא נתחם. זה הזיכרון של ילד בן 8-8.5, 30-40 שנה יותר מאוחר.
במילה, כדי שנספיק גם עוד, כי הביוגרפיה שלך היא פשוט מדהימה, פרופסור לדני, ואני גם רוצה לגעת בהיבט הספורטיבי, איך הצלחת להינצל מאותו מחנה ריכוז?
סיפור ארוך. זה לוקח המון זמן. בכל אופן ניצלתי, חזרנו ליוגוסלביה, עלינו ב-48 תוך כדי המלחמה, ומעולם לא סיימתי בספר עממי. מתוך 8 שנות לימוד למדתי רק 4.5 שנים ב-4 שפות שונות.
וב-1951 אתה מתחיל ללכת, נכון? להיות הלך כמקצוע
ספורטיבי?
אני
לא, התחלתי לרוץ ב-1951 השתתפתי באליפות הגדנה, בכנס הגדנה הראשון, בגבעת אולגה. עוד לא היו בניינים חוץ מהבית של בית אחד, של אולגה. ובריצת 10 קילומטרים בלי להתאמן. במהלך השירות הצבאי התחלתי להתאמן לבד, והשתתפתי במרתון הראשון במדינת ישראל. בסך הכל היינו 10 איש. זה לא כמו היום. ורק בעקבות צעדת 4 הימים שהתחילה, התחלתי להתאמן בהליכה, והפכתי למלך הצעדות.
כן, לגמרי. והמקצוע הליכה הוא מקצוע אולימפי. השתתפת בשתי אולימפיאדות ב-1968 במקסיקו, וב-1972, אותה משחקים ידועים לשמצה, אסון מתקפת הטרור.
והייתי אחד הבודדים שחזר ארצה לא בארון מתים.
כן, 11 ספורטאים הישראלים שנרצחו ב-1972. כן, בבקשה, פרופסור דדן.
לפני האולימפיאדה ב-72 קבעתי שיא עולם ב-50 מייל, שיא עולם שטרם נשבר עד היום, ואחרי האולימפיאדה, כחודש, חודש וחצי יותר מאוחר, זכיתי באליפות העולם ל-100 קילומטר הליכה בלוגנו, כאשר ב-1970 הייתי חמישי באותה אליפות עולם, ב-71 הייתי שלישי, וב-72 סוף סוף זכיתי ונהייתי הישראלי הראשון לזכות באליפות עולם כלשהי.
ואתה גם מחזיק בשיא הישראלי עד היום, זה השיא הוותיק ביותר באתלטיקה הישראלית, בהליכה ב-50 קילומטר, זה עד היום השיא הזה שריר וקיים. המקצוע קצת נעלם לצערנו, נכון? פרופסור לדן, אין מתחרים בו.
עדיין עוד מתחרים.
בעולם, אני מתכוון בארץ, קצת פחות מתחרים.
בארץ, כי ארגוני הספורט לא עושים שום דבר בעניין ארגון תחרויות הליכה.
פרופסור דני, אני רוצה לשאול אותך לסיום שיחתנו המרתקת, עד כמה העניין הזה של ההליכה היה מבחינתך אולי אפילו איזשהו סוג של תרפיה, איזשהו סוג, כי הרבה אנשים אומרים עיסוק בספורט משכיח את ה... דברים הפחות נעימים. האם גם אצלך זה היה המצב? אולי אפילו הדרייב שלך כל הזמן ללכת קדימה. תרתי משמע שוב.
אני לא פסיכולוג, והפסיכולוגים יכולים להגיד כל מיני דברים, ולא בטוח שהם נכונים. אבל ברור שהשואה ומה שעברתי במהלך השואה, זה חישלה אותי. חישלה את האופי, חישלה שיש לי... אור של פיל, וגרמה למוטיבציה. והמוטיבציה הזו התבטא לפי, אפשר להגיד, לפי האמרה שבאנגלית winners don't quit, quitters don't win, כלומר, מנצחים לא נוצחים, ואלה שנוצחים לא מנצחים. והמשכתי כל ימי חיי, גם עד היום, רק שמה אפשר לעשות, הגיל עושה את שלו, וכל קילומטר נעשה ארוך יותר.
פרופסור שאול לדני, תודה רבה לך על השיחה הזו, בריאות ואריכות ימים, תודה ששיתפת אותנו.
תודה רבה שריאנתם אותי.
מכאן אנחנו לסיפור המדהים של ליגת טרזין. ליגת כדורגל יהודית בתוך הגטו, עם שחקנים, מדים, אוהדים ואפילו תקשורת. אורי לוי, בעסקת שר למונדיאל, הביא את סיפורה של ליגת טרזין.
פרנטה מאייר מעביר את הכדור לעיר כטזר שמוסר אחורה לפיטר ארוון שמעביר כדור לרוחב המגרש לפאבל ברדה. ברדה מחזיר לארוון שמוצא את הונזה בורקה החלוץ לבד מול השאר, ובורקה שם את זה ברשת. הקהל, כמעט 3,500 איש, בטירוף. הסצנה הזו לא לקוחה מהליגה הצ'כית של היום, אלא מיום ראשון רנדומלי בגטו טרזינשטאט. אם הייתי מספר לכם שבזמן מלחמת העולם השנייה, בשואה, בזמן הפתרון הסופי, הייתה ליגת כדורגל יהודית, שרצה עם שחקנים, מדים, אוהדים ואפילו תקשורת, הייתם חושבים שאני ממציא. אבל לא. ליגה טרזין היא ליגה שהייתה באמת.
הם שיחקו להרגיש רגע בני אדם.
אנחנו נדבר על אחד הסיפורים המדהימים והמטלטלים של ליגת הכדורגל בגטו טרזנשטאט. לפעמים, כל מה שצריך כדי לצאת למסע, זה חתיכת עיתון.
גזיר עיתון הזה הגיע אלינו כשהייתי ילד קטן, בשנות ה-60. על ידי איזה קרוב משפחה שהגיע, נתן את זה לאבא שלי, ואז הם אמרו שזה פאבל. פאבל זה אח של אבא שלי. וזהו. זה שכב מאז עוד 45 שנה לפחות, בקרטונים ובניירת של המשפחה.
לאיש הזה קוראים עודד ברדה. כשהיה ילד, המשפחה שלו קיבלה גזיר עיתון שבו תמונה. בתמונה רואים אדם עם מדי כדורגל בזמן השואה. הבן אדם הזה, כמו שהוא הסביר עכשיו, היה דוד שלו, פאבל ברדה.
פאבל ברדה היה אח הצעיר של אבי, הוא עזב את צ'כיה, אבי עזב בגיל 16, הוא היה בן 15. ולמעשה, חוץ ממכתבים קצרים שנשארו, מכתבים שנשלחו לאבא שלי, ששם הוא כתב, כמו שילד בן 15 כותב, 3 מילים, עזבו אותי, אני הולך, אז זה מה שיש ממנו.
עודד ברדה הוא מיוצרי הסרט ליגה טרזין, שעוקב אחרי המסע שלו בעקבות אותה ליגת כדורגל ובעקבות הדוד שלו, פאבל. שנים אחרי שעודד קיבל את גזיר העיתון ההוא, התברר לו שהפריים של התמונה לקוח מסרט תעמולה גרמני שנעשה לקראת סוף המלחמה, ונועד להראות את המצב הטוב במרכאות שבו היו היהודים שחיו בו.
זו הייתה תעלומה בלתי פתורה. זאת אומרת, למעשה, אתה מניח דברים, אתה אומר, אוקיי, אני ידעתי שהיה סרט תעמולה, אבל מעבר לזה לא ידעתי. חשבתי, סרט התעמולה שצולם בטרזנשטאט על ידי הגרמנים, תיאר כל מיני אורחות חיים בגטו של היהודים, וחשבתי שהם ביימו משחק כדורגל כדי להראות. כאשר לאבי מלאו 80 ועשינו עבודת מורשת על החיים שלו, ואז הסתבר לי יותר ויותר הסיפור של המשפחה, ואז הסתבר לי בנושא הזה של הכדורגל, שבגטו טרזנשטאט לא היה צילום חד פעמי של הכדורגל, אלא בעצם הייתה ליגת כדורגל לאורך שנים, למעלה שתי עונות פלוס, אני אקרא לזה בשפה שלנו, 43-44, ובעצם הגרמנים ניצלו את היות הליגה וצילמו את זה, והם לא הקימו איזה משהו במיוחד. והליגה הזאת, ואז התחלתי להתפלא, כיוון שיש לי עוד כובע בחיים שקוראים לו חובב כדורגל, ואפילו שחקן כדורגל, אז הלכתי לבדוק איך זה יכול להיות שהייתה ליגת כדורגל בגטו, ואז התחלתי לחקור, והגעתי באמת להרבה מאוד הפתעות.
וכשעודד אומר הפתעות, הוא מתכוון למסע אישי, משפחתי ויהודי, לקרביים של גטו טרזינשטאט.
גטו טרזין נוסד בנובמבר 41, שהמטרה שלו הייתה לשמש מחנה מעבר או איסוף לכל יהדות, מה שהיום צ'כיה, או מה שהם קראו הפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה, זה השם הגרמני. כאשר נאספו ללאו בסביבות, בסופו של דבר כ-80 אלף יהודי צ'כיה, מתוך ה-100 אלף שהיו עם פתיחת המלחמה, או עם כיבוש צ'כיה במרץ 1939, הם שם קוטלגו, סומנו, ומשם הם נשלחו למה שבדרך כלל נקרא מזרח. המטרה של הגרמנים הייתה להחזיק את האנשים שם. צריך לזכור שב-41 מכונת הפתרון הסופי עוד לא עבדה במלואה, והיו כל מיני רעיונות, מה זה נקרא לשלוח אותם למזרח, שבגדול זה בדרך כלל מחנות עבודה ומוות תוך כדי העבודה, זה בערך היו הרעיונות, עד שהם הבינו שזה לא עובד מהר, התחילו להפעיל את מה שאנחנו קוראים היום הפתרון הסופי. ולכן הגטו הזה סומן, העיר טרזין, שהיא בערך כ-60 קילומטר מצפון לפראג, הייתה בעצם מבצר בין למעלה מ-200 שנה של הקיסרות האוסטרו-הונגרית, מוקף בחומות, יכול להחזיק בסביבות 5,000 עד 7,000 חיילים רכובים על סוסים, יש שם אפילו את המבנה הזה של... ולכן גרמנים ראו בו כמקום אידיאלי, סגור עם, עם חומות, כאין מקום שאפשר לרכז את כל יהדות צ'כיה. באמת בשיא, המקום הזה שמחזיק 5,000, 6,000 איש, יכול היה להחזיק, החזיק קרוב ל-60,000 איש. צפוף מאוד, תשתיות כמובן לא מתאימות, מחלות, בעיות קשות מאוד, והגרמנים כרגלם נתנו ליהודים לנהל את העיר הזאת בעצמם, עם איזה self-administration בגטו. חלק מהפעילות של אותו self-administration היה גם פעילות למען הנשמה. זאת אומרת, הם היו צריכים לספק איזושהי מכסות עבודה, היו צריכים להחזיק את העיר, להכיל את העיר, לתחזק את העיר, מבחינת חשמל, מים, אינסטלציה, כל מה שיש. אבל הם גם היו צריכים לעסוק בחיים של האנשים, חוץ מהעבודה, והיה להם את הזמן הפנוי, מה שנקרא, פרייצייט בגרמנית, ואותו הם ניצלו בטרזנשטט להרבה דברים. בטרזנשטט ידועה במוזיקה שהיה בגטו, בתיאטרון שהיה בגטו, אופרות שהיו שם, הרצאות, ומחוץ לכל הדבר הזה, ספורט במרכז אירופה, ובחיי היהודי מרכז אירופה, זה לא משהו חיצוני. זה חלק מתרבות החיים, ולכן גם הספורט נכנס. וכמובן שכדורגל, בראש ובראשונה.
כל יום ראשון לקחו אלפים מאסירי הגטו הפסקה ממציאות היום יום הלא הגיונית, והלכו למגרש כדי, וזה קצת קשה להאמין, לראות כדורגל.
הם לאט לאט הם ארגנו את הליגה כאשר הם התחילו לשחק כדורגל, התחילו עם הנוער, אבל התחילו לשחק גם מבוגרים, מצאו מספר מקומות לשחק. המקום המרכזי שהם שיחקו בסופו של דבר היה כדורגל 7-7, בתוך חצר גדולה יחסית, שהייתה דווקא של מגורי הנשים והילדים. הם בנו שם את כל המערכת. הם הקימו מעין התאחדות כדורגל, אפילו עם לוגו. להתאחדות הזו היו שלוש זרועות. זרוע אחת זה היה המחלקה, ועדת הליגה, שפשוט קבע מי הקבוצות, מה סדר המשחקים וכו'. והכללים, החוקים. הייתה ועדה אחת שנקרא ועדה הטכנית, שדאגה לשערים, לסימונים, לכדורים, לא יודע, כל מה שהיה שם. וועדת השופטים. כאשר שופטים היו חלק ממש שופטים מקצוענים, והגיעו גם ברמת השחקנים, היו כמה שחקנים מקצוענים במערכת, הרבה חובבים. והרבה סתם מצטרפים. עכשיו, הדוד שלי, כשהוא הגיע לגטו, היה בסביבות בן 17. זה לא שהוא שיחק כדורגל קודם, אבל ידע משהו. בוא נגיד, כשראיתי אותו בסרט, לא ראיתי שהוא שחקן ענק, אבל שיחק.
והיו אוהדים.
כן, המשחקים האלה התנהלו בימי ראשון, אחד אחרי השני, כל משחק 30 דקות על 30 דקות, 7-7.
איך קראו לקבוצות?
הקבוצות קראו... הם באו מארבע עולמות. עולם אחד זה עולם הכדורגל האמיתי, ספרטה, פורטונה, שמות ממש מעולם הכדורגל הצ'כי או הגרמני, ואפילו
ההולנדי.
קבוצה אחת שנקרא הולנדיה, זה לא שיש קבוצה כזאת, אבל כנראה זה המקור שלה. המקור השני לשמות היה מקומות העבודה, כמו ליגה למקומות העבודה. קצבים, הטבחים, החשמלאים, הגננים, הם היו כאשר הקבוצות האלה, שקבוצות המקורבות למטבח, היו גם החזקות יותר. ומקור נוסף היה קבוצות יהודיות, היו קבוצות שנקראו מקבי, או הכוח, ומצאנו איזה שתיים, שלוש קבוצות, בעיקר קבוצות נוער שנקראו על שם קבוצות באנגליה. יש קבוצה שנקראה ארסנל.
המשחקים היו מתרחשים בימי ראשון.
יום ראשון היה יום היותר חופשי מעבודה, יום העבודה שלהם היה בין 12-14 שעות, בכל מקום שהם היו. ביום הזה הם היו פנויים, וזה מה שהם עסקו. שיחקו במלוא הרצינות, הם אפילו החליפו ביניהם דגלים בסרט. אחד הדגלים נמצא בבית טרזין. זה אולי הדבר היחידי המקורי שאנחנו מצאנו מהכדורגל עד היום הזה, אנחנו. הם ניהלו שישה משחקים אחד אחרי השני, וניהלו את הליגה. הליגה סוקרה, סיבה שאנחנו יודעים ככה הרבה, היא סוקרה בעיקר על ידי עיתוני הילדים. בגטו היו כ-13 עיתוני ילדים. יש לנו שם שמות, אירועים, אנשים, תיאורים קצת לפעמים ממש משונים, כמו במשחק אחד אומרים שקבוצה אחת לא עלתה, בגלל ששני שחקני מפתח שלה נשלחו בטרנספורטים למזרח, ולכן הקבוצה נחלשה. אתה פתאום מבין את המשמעות הנוראית של המשפט הזה.
כן, וזה בדיוק העניין עם ליגת טרזין. שעם כל הפליאה והערכה ואפילו ההתלהבות אפשר להגיד, מהעובדה שבזמן המלחמה היו יהודים שבאמת שיחקו כדורגל, המציאות של רוב יושבי הגטו ובכלל של יהודים באירופה באותן שנים הייתה אחרת לגמרי. משחקי הכדורגל ושאר הפעילויות נועדו כדי לעזור לתדמית המושבה היהודית המשגשגת שהנאצים רצו לייחס לגטו טרזינשטט, והמספרים דיברו בעד עצמם. כ-157,000 אסירים עברו בגטו בזמן המלחמה. 35,000 מהם מתו מרעב וממחלות. 88,000 נשלחו למחנות ההשמדה. רק 4,136 שרדו. פאבל ברדה נשלח למחנה עבודה בגרמניה ומת שם מרעב. לחלק מחבריו לליגה היה גורל אחר.
הקבוצה הלבנה היחידי שלא צלח את השואה זה דוד שלי. כל השישה האחרים שמשחקים שרדו. עכשיו, הסיבה שהם שרדו זה לא, לא רק בגלל שהם שחקו כדורגל או לא, הם פשוט אנשים צעירים, ב-20 המוקדמות של חייהם, הם נשלחו לאושוויץ, הגיעו, ובסלקציה הם פשוט נשלחו לעבודה, לא למוות, זה הסיפור. עכשיו נשאר להם רק לשרוד את כמה חודשים עד סוף המלחמה. הם שיחקו להרגיש רגע בני אדם. כשאני משחק כדורגל, אין לי שום מחשבה אחרת בראות חוץ ממה לעשות עם הדבר העגול הזה שמתגלגל אליי, ולאן גלגל אותו הלאה. אין לך שום דבר בראש, כלום חוץ מזה, ואני יכול להבין אותם. אתה לא חושב על משכנתה, לא חושב על הורים, אתה לא חושב על מחלות, לא חושב על שום דבר, רק על מה שאמרתי. מה, איך אני עוצר את הדבר הזה, ואיך אני מעביר אותו הלאה, לאן שצריך. זהו, אז עושה את החיים יותר קלים.
בגלל גזיר עיתון, עודד ברדה יצא למסע. המסע הזה הוביל לסרט ליגה טרזין, סרט שמביא את הסיפור על פאבל ברדה, על קבוצת הקצבים, על הילדים העיתונאים, ובכלל, על גטו טרזינשטאט, לכל רחבי העולם. כשהוא פוקח עיניים, הוא מראה את התפקיד של הכדורגל, בתופת שעברו יהודי אירופה.
קודם כל, התלבשנו על, כמו שאמרתי, לחצים באוכלוסיית העולם שחובב את כדורגל. יותר קל. הרבה יותר קל. יש נושאים אחרים, למשל, שהיו שהם באופן מסורתי, היו בבית טרזין, במוזיאון, זה מוזיקה וציורי ילדים, והאופרת ילדים, ועוד דברים. זה תמיד משך משהו, אבל משך מעט מאוד אנשים. זאת אומרת, אם הייתי אומר לך, בוא לראות תערוכה של ציורי ילדים בבית טרזין, לא יודע, אולי אתה מתעניין משהו, אבל אם אני אומר לך, בוא לראות כדורגל, אז היית בא. והרבה באו.
זה היה אורי לוי שערך את הפרק הזה על ליגת טרזין, יחד עם רום עתיק וכן ליטווק. נאמר שבימים אלה תוכלו לחפש עוד סיפורי כדורגל מרתקים מהעבר, גם מההווה, בשער למונדיאל, ההסקט, הפודקאסט של כאן. אנחנו נשארים בצ'כיה. חנוך שחר, בן 87 היום, הוא יליד פראג. הוא השתתף במאות מרתונים, ריצות ואפילו מרוצי מדרגות במגדלים עד השנים האחרונות. ועוד כילד במחנה הריכוז טרזינשטאט, הוא ארגן תחרויות, והספורט מלווה אותו מאז בכל חייו. שלום חנוך שחר.
שלום, שלום.
חנוך, קודם כל, מעל 2,000 מדליות וגביעים שמעתי שיש לך בבית בצפת.
נכון, זה הספורט שהציל אותי. לשרוד, אחרי ששרדתי שואה, זה עזר לי לשרוד גם את המציאות המרה שהתקבלתי אחרי זה.
תסביר את המשפט הזה, הספורט עזר לי לשרוד את המציאות המרה?
בוא אני אסביר לך בקיצור. האמת, אנחנו שוכחים, עד משפטי אייכמן, עד בשנות ה-50, אני זוכר מצוין איך שבאתי לארץ ולהגו לי שאני ניצול שואה ולהגו לכל ניצולי שואה. קראו להם סבונים, לי נתנו שם קרטופה, הלכתי קיצון לטבח, ממש דאגו לנו. והיה בושה להסתובב, להגיד שאני ניצול שואה. רק אחרי משפט אייכמן, העם הבין מה זה ניצול שואה. והשיא הגיע, החוצפה הכי גדולה, שהמורה אמרה בבית ספר, תכתבו ילדים חיבור, מה לא תשכחו בחיים שלכם. מה שהיה לכם, מה שחייתם, מה עד עכשיו. אז רוב הילדים כתבו, לונה פארק, כל מיני דברים יפים שהורים לקחו אותם, פעם בתיאור אלה, טיולים, ואני בחרתי את הנושא, את הסיבה גם כן, וכתבתי שתיית שתן במחנה ריכוז. אני עכשיו לא אבטר, לא אספר את כל הסיפור, אבל המורה עשה את המבחנים האלה, ולמחרת היא באה כאילו, והיא הליבה אותי ליד כולם, ואומרת, כל הילדים קשקו כל כך יפה, היו בלונה פארק, היו בירושלים, טיילו באילת, נהנו וכתבו על זה. ופה יש ילד אחד שהוא כותב, איך הוא שתה שתן. הבעיה שהיא פרסמה אצל הילדים שאני שתיתי שתן, אני כתבתי את זה למורה, לא לילדים. והילדים התחילו לצחוק עליי, שאני שותה שתן וגם סבון. ואז אני נשבעתי לעצמי, אני יותר לא מדבר על השואה, וסגרתי את עצמי, אין, לא דיברתי על שואה. כאילו שאני לא מהשואה, וככה זה היה בתור ילד יחידי, שכל בני משפחתו, ואפילו קיבלתי פיצוי מגרמניה, כי לא היה מי שיעיד בשבילי מי אני בכלל. ושהתגייסתי לצהל, היה לי חבר טוב מצל שואה, הוא היה מקבל פיצויים מגרמניה, בזכות שאימא שלו שרדה והיא הביאה את העדים.
חנוך, אתה הזכרת מורה, חוויה לא טובה עם מורה, אבל היה לך גם מורה להתעמלות שהיה בעצמו שורד שואה שראה בך פוטנציאל, נכון?
איפה אתה יודע, זה מורה יהודה מטלר, זיכרונו לברכה, אצלי בחדר תלויה התמונה שלו, הוא ידע את המצוקה שלי, והוא קידם אותי, ובזכותו, יכול להיות בזכות יהודה מטלר, אני התקדמתי.
חנוך, אני רוצה לשאול אותך על מחנה הריכוז, על טרזינשטאט שהיית בו. למעשה, ואנחנו בסוג של תוכנית ספורט בהיבט של השואה, כבר שם התחלת לעסוק בספורט, לארגן תחרויות במחנה, כשהיית ילד, נכון?
נכון, היה לי את הכישרון הזה. אני לא יודע, אומרים שאין עם זאת אופק, הקטר הצ'כי, הוא המציא את האימון הפוגות. אני אגיד לך, אני לא משקר לך, אני לבד התאמנתי בצורת אימון הפוגות שעוד לא היה קיים.
זה עוד לא היה לזה שם, אתה אומר, ועשית את זה.
מה?
עוד לא היה לזה שם ואתה עשית את זה.
כן, מה זה, אתה יודע, זה הפוגות. לרוב למשל 200 מטר, 6 פעמים, הפסקות קצרות, ועוד פעם 200, ובזה אני ידעתי שאני אוכל לרוץ אחר כך במקום 600 מטר להתאמן, אני אהיה טוב ב-800. וככה לעשות אחר כך 6 פעמים 400.
אז מה, עשית את זה במחנה הריכוז?
בזה הייתי מתאמן, ובזה הייתי, והייתי עושה עם הילדים, נתתי להם תחרות, איך מי, אנחנו ישנו בטרנשטאט על דרגשים של 3 קומות. ועשינו להם תחרות, מי עלי הראשון על הדרגש? אתה מבין? או שקפצנו מדרגות. מי הראשון, מי יקפוץ הכי הרבה מדרגות מלמעלה למטה? עשינו תחרות, לקחתי אבן, עשינו תחרות, רגע, מי זורק הכי גבוה? אז כמובן, אני זרקתי הכי גבוה, ופעם זרקתי כל כך גבוה ורחוק, שזה פגע באיש אחד על הראש. וגרמתי לו לדם, והוא בא עליי, החליף לי מכות, אל תשאל.
וואה. תגיד, חנוך, מה שאני רוצה לשאול, אם הספורט, אפילו במחנה ריכוז, במקום כל כך נורא, היה סוג של בריחה מהמציאות. כלומר, לחשוב על משהו אחר, נורמלי, שעושה כיף, בתוך זוועות.
אני אגיד לך, הספורט זה מאוד רצוי, שירה וספורט. והומור זה מאוד חשוב לשרוד. זה העזרה הכי טובה. ספורט, שירה, כמו שאמרתי, והומור, זה נתן לי, תראה, אני פעם לבד צחקתי מחלומות שלי. מותר לספר אחד מהחלומות?
בוודאי.
אתה יודע שילדים היו תמיד בפחד, חלקם היו מגמגמים, ורובם היו מרטיבים בלילה. ולילה אחד, אני חולם שהילדים ממליכים אותי למלך עליהם, והם נותנים איזו חגורה מיוחדת סביב הבטן. ומה זאת הייתה ארוגה? אני חלמתי, וזה השס שהתחזר, שכנראה שכבתי על הגב, על השתן, סלח לי על הביטוי, התפזר לי על הבטן, ואני חלמתי שזה כאילו חגורת ניצחון כזאת.
אני מבין, אני מבין.
התעברתי, לא רואה חגורה, רק אני רואה.
חנוך, אני רוצה לשאול אותך קצת על השנים האחרונות. צריך להגיד שאיבדת את כל משפחתך, נכון, באותן מחנות השמדה.
תראה, זה נכון שאיבדתי משפחה שלמה, אבל זו הזדמנות שלי שברדיו אני רוצה להודיע שמה שהיה כלא אקו, לפני זה היה שם, אחרי כלא אקו שהיו בסקובת הבריטים, אחרי זה לא נהפך למוזיאון. יותר כמה שנים אחרי זה, אבל זה נהפך לחולי נפש. ואני כל כך כעסתי שקראו לזה חולי נפש. ואתה יודע למה? כי גילו לי שהלכתי פעם ברחוב, ששם זה לא חולי נפש, זה ניצולי שואה ששרדו את מנגלה. ואז באה אליי אישה אחת, מצ'כיה, מכירה אותי, היא הייתה ידידה טובה של אמא שלי, והיא באה אליי ואמרה לי, חנוך, אני רוצה לגלות לך משהו, רק שתדע, אתה מספיק גדול להבין, אבל תשווה לי שאתה לא תלך לבית המשוגעים הזה. אז אסלתי, מה זה בית משוגעים? הוא אומר, זה לא עובד משוגעים למעשה, זה ניצולי שואה ששרדו אל מנגלה. ושם הגיעה אמא שלך, היא נמצאת שם. ואני החברה הכי טובה שלה, ואני רוצה, ואני לא יכולה אפילו לבקר אותה, היא לא יודעת מי אני. הניסוי שלה היה, הוציא לה חלק מהעצם ליד המוח, והוציאו לה חלק מהזיכרון בשביל להפוך אותה, שתהיה משעובדת בפקודות, מה שאומרים לה, שאין לה התנגדות, היא רק שומעת, עושים לי יופה.
בעצם אתה אומר שאימא שלך, שחשבת שנרצחה, הגיעה לאותו מקום באקו.
כן, עכשיו, אני אמרתי את השבוע, ואני לא באתי, ולמה קראו לזה חולי נפש, למה קראו לזה בית משוגעים, ההיסטוריה צריכה להתנצל, והתיירים שמגיעים, המדריכים שבאים לדריך באקו, הם אפילו לא יודעים על זה. ואני לפני 4-5 שנים הייתי גמלאי צהל, אני גם נכה צהל אגב, והיינו טיול באקו, והמדריך לא ידע שפה היו ניצולי שואה, ואפילו לא ידע שפה זה נקרא חולי נפש.
אז תיקנת אותו, אני מקווה.
היה שלט חולי נפש, אבל לא כתוב איזה חולי נפש.
אני רוצה לסיים דווקא במשהו אופטימי ברשותך, חנוך.
אני תמיד אופטימי גם.
אתה עד השנים האחרונות השתתפת בעצם במרתונים וריצות ומרוצי מדרגות באזריאלי.
אני אלוף הארץ הייתי, וגיל שלי עשיתי תוצאה מעולה. זה 1144 משהו מדרגות, ואני עשיתי זמנים מצוינים שם, והצגתי צעירים בני 40 גם. ואני רוצה גם כן לציין, ללא אשתי שתלמכה בי כל הדרך, גם היא הייתה ספורטאית, גם היא רצה את המדרגות, היא גם רצה את המרתון טבריה, ויש לה איזה תואר מסוים, הסבתא הראשונה שעשתה מרתון טבריה. אז הכל גם בזכות התחיל שהיא נתנה לי את החופש, ביטוי ולעשות מה שאני עוסק.
אז חנוך שחר, תודה רבה שחלקת איתנו מהדברים שאתה עברת, ובעצם גם הסברת לנו איך הספורט נתן לך כוח לחיות.
כן, הספורט נתן לי את האפשרות להתקבל בחברה ולא להיות בתוך לעג הזה.
חנוך שחר, תודה רבה. בריאות, אריכות ימים, תודה. אמש בוולודרום בתל אביב נערך אירוע מיוחד לציון יום השואה בהשתתפות כ-200 ילדים מרחבי הארץ ששייכים לאגודות אופניים שונות ובהשתתפות נשיא הכבוד של איגוד האופניים סילבן אדמס, הוריו הם ניצולי שואה. הילדים שמעו הרצאה על רוכב האופניים האגדי ג'ינו ברטלי שהיה חסיד אומות העולם. דפנה לנג, יושבת ראש איגוד האופניים, גם הבטיחה שמדובר במסורת שתימשך בשנים הקרובות, לספר סיפורים על ספורטאים שהיו בשואה ואנשים שהיו קשורים, כמו למשל אותו רוכב אופניים אגדי. ומי שהעביר את ההרצאה לרוכבים הצעירים ובכלל עוסק בחקר השואה בהיבט של הספורט ובהיבט של שימור הזיכרון הוא עדי רובינשטיין, ישראל היום. שלום.
שלום וברכה.
אז היית חלק מהאירוע הזה, אנחנו עוד מעט נדבר על האירוע על עצמו ועל מה שהרצית שם בעצם גם בפני אותם ילדים, אותם רוכבי אופניים. אבל קודם בוא נדבר אולי באופן כללי על הוראת השואה דרך הספורט, יש לא מעט סיפורים ואפשר ללמוד מהם לא מעט.
זה נכון מאוד, אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות לאט לאט יותר מורים ומורות ברחבי ישראל, בתי ספר יסודיים ובתיכון, שמבינים את החשיבות של לימודי השואה מבעד לגבורה של ספורטאים. זאת אומרת, בדרך כלל הקונוטציה שלנו של השואה והגבורה, גבורה בשדה הקרב, גבורה שבה אנשים עושים מעשים אירועיים בתוך כדי לוחמה, ודווקא הנושא הזה של הספורט קצת נזנח, למרות שאנחנו יודעים, וגם ראינו את זה בערב אמש, שיש המון ספורטאים, יהודים ולא יהודים, שניצלו את כוחם, כן, את ה... נאמר, הסלבריטאיות שלהם בעולם הספורט, כדי להציל יהודים ולעשות מעשים הירואיים.
Yeah, אולי החוסר עיסוק בזה נובע מתוך המחשבה שספורט זה משהו שמח, משהו מרומם נפש, בתוך אירוע כל כך אכזרי.
אני מסכים איתך, אבל מצד שני, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו ממשיכים להנציח ולזכור, גם כאשר אנחנו עוסקים בדור הצעיר, כן? מה יהיה פה עוד 100 שנה? איך יספרו את השואה שלא יהיה מי שיספר את זה בגוף ראשון? ואם יש לנו אפשרות להיעזר בספורט, שהוא גורם מאחד ומשתף, אני חושב, את רוב הבנים והבנות, כן? כולם אוהבים ספורט. אז אני חושב שצריך לנצל את זה כדי לראות איך אנחנו מנגישים יותר את הנושא הזה, שאתה יודע, לדור הצעיר הוא לא נושא קל. קשה לתווך לו את זה.
כן, ואני מניח שמניסיונך אתה רואה שסיפורים נקודתיים, כל סיפורים אנושיים תמיד תופסים, וכשזה על משהו שהוא גם מתחבר לעיסוק של ילד או ילדה, נער, נערה, זה הרבה יותר נגיש להם וגם הרבה יותר יזכרו את זה.
אני מסכים, ואני רוצה להאמין שבשנים הקרובות אנחנו רואים את הדבר הזה באופן יותר רשמי, זאת אומרת שמשרד החינוך, ששרת החינוך או מי שיהיה שר החינוך בהמשך, יבינו את החשיבות של הדבר הזה, וזה לא יהיה רק אירועים ספורדיים של מורים ומורות בבתי ספר שמבינים ומנסים לשנות את החומר הנלמד למשהו שהוא קצת יותר נגיש כן, לדור הצעיר.
לצורך העניין שיעור ספורט בבית הספר יכול להיות מוקדש בדיוק כמו לשיחה שאנחנו עורכים כרגע ביום הספציפי הזה.
חד משמעית.
טוב, אז בוא נדבר באמת על מה שהרצית, גם לילדים שם, אבל גם למבוגרים, על רוכב אופניים אגדי, ג'ינו ברטלי, חסיד אומות העולם, שאני בטוח שרבים ממאזיננו לא שמעו עליו מעולם.
נכון, וזה גם קשור למה שדיברנו עכשיו, כן? כי לא מלמדים אותנו את זה, ומי שרוצה לחקור את זה צריך לעשות זאת בצורה עצמאית. וג'ינו ברטלי היה רוכב אופניים איטלקי, אלוף הטור דה פרנס ואלוף הג'ירו דה איטליה. והוא היה קתולי אדוק. בשל היותו קתולי אדוק, הוא הבין שהוא צריך לנצל את העובדה שהוא רוכב אופניים מפורסם ולא יהודי, כדי לעשות את המעשה הנכון. והמעשה הנכון היה להציל יהודים, יהודים איטלקים. הוא הצטרף למחתרת של נזירות וכמרים באזור פירנצה באיטליה, ולמעשה ניצל את העובדה שהוא גם רוכב אופניים, כך שהוא יכול לנוע ממקום למקום במהירות, וגם זה שהוא מפורסם כי הוא היה אלוף הג'ירו ואלוף הטור דה פרנס, אז הייתה לו חולצה עם השם שלו. ובמהלך המסעות שלו בדרכים הוא הצליח לייצר, יחד עם המחתרת הזאת, לא פחות מ-800 דרכונים מזויפים שאפשרו לאנשים שהיו במסתור להציל את חייהם. והוא לא הסתפק רק בזה, הוא החביא משפחה יהודית אצלו בבית, וגם כשהוא נתפס ונחקר על ידי השלטונות הגרמנים והאיטלקים שחשדו שיש מחתרת, הוא עדיין המשיך ועשה הזאת. עכשיו בואו נחשוב על זה רגע במושגים של היום.
מדובר על כוכב על, סלבריטאי למעשה אפשר לומר, בתחומו ובכלל, והוא מחליט למרות מעמדו הרם מתוך האנושיות שלו לסייע.
נכון, ולא רק לסייע, לסכן את חייו עבור אנשים שהוא איננו מכיר. והוא עושה זאת בגלל הכוח של הספורט, כן? בגלל שהוא מוכר, בגלל שהוא בטוח שאף אחד לא ייגע בו. והוא מנצל את זה שיש לו מקום, אתה יודע, בגלגל להחביא תמונות מזויפות של אנשים ומסמכים מזויפים. והוא משתמש בעצם בכלי שהוא עושה בו ספורט כדי להציל אנשים. זה סיפור מופלא, אתה יודע, להשתמש במה שאתה מתמחה בו, במקרה הזה רכיבה על אופניים. כדי להציל נפשות של אנשים שאתה לא מכיר. עכשיו, אני שואל אותך, תחשוב על ילדים, כמו שהיו אמש בטקס של איגוד האופניים, ששומעים את הסיפור הזה. האם זו לא דרך אולי יותר מעניינת להנציח ולספר סיפור של הדבר הכי נורא שקרה בתולדות האנושות? אני חושב שכן.
כן, וגם להכיר שם כמו אותו רוכב אופניים, ג'ינו ברטלי, שהוא חסיד אומות עולם, הלך לעולמו בשנת 2000, כלומר זה גם לא משהו שאפשר היום לשמוע אותו בחי מדבר, אבל כן אפשר ללכת אחורה ולהתעניין עוד. ב-2013 הוא הוכר בעצם כחסיד אומות העולם ביד ושם, נכון?
תראה, הסיבה שזה קרה כל כך מאוחר זה שהוא חזר להתחרות אחרי מלחמת העולם השנייה, שגם מבחינה ספורטיבית זה מטורף, זכה עוד פעם בטור דה פרנס ועוד פעם בג'ירו דה איטליה, למרות שעשר שנים העולם היה משותק, והוא מעולם לא סיפר לאף אחד על מה שהוא עשה.
כלומר, היה פה איזושהי מימד צניעות גם בנוסף, ולומר, אני עשיתי את החובה עליי, מה שנקרא, לא רוצה מעבר.
וזה לא קשור להיותי רוכב אופניים, תתייחסו אליי עכשיו כאל ספורטאי. ורק אחרי שהתגלו היומנים, והחלו לצוץ עדויות של אנשים שאמרו, האיש הזה הציל אותנו, אז החל הסיפור שלו להתגלות, עד שבאמת אחד מרגעי השיא שלו היה שהוא קיבל חסיד אומות עולם. אגב, אני רוצה להגיד לך משהו שגיליתי במהלך המחקר שלי, שלמשל, יש הרבה מקומות שהסיפור שלו לא נודע, אם תיקח לדוגמה את המוזיאון השואה בוושינגטון, כן? שם לא מתייחסים לג'ינו ברטלי, ושאלתי את סילבן אדמס, תגיד, למה אתה חושב שפה אנחנו מתייחסים אליו, ושם שזה המוזיאון הכי גדול בעולם לשואה, שיש לו גם סקטור לספורט, לא מתייחסים, אז אמר לי, אתה יודע למה? כי אופניים לא מעניינים אף אחד בארצות הברית. אם הוא היה שחקן פוטבול או בייסבול, היו מוצאים בעולם דרך להנציח אותו. עכשיו, כשהיה פה את הג'ירו דה איטליה לפני כמה שנים...
קראו קטע על שמו.
קראו קטע על שמו.
הקטע הראשון.
כן, וגם יש המון הנצחה סביבו, וזה יפה לראות את זה, אבל עדיין אני, אתה יודע, בתור ישראלי ואבא לילדים קטנים, הייתי שמח לראות את הסיפור שלו מסופר גם במסגרת חינוכית. זה לא רק משהו שמלמדים אותו ביום השואה וזהו. יש פה סיפור שהוא באמת באמת גדול מהחיים.
אדם שהציל 800 יהודים, בהחלט
ראוי. הציל 800 יהודים, שמתוכם גם משפחה אחת שהוא מחביא
בביתו שלו.
כן.
סיפור באמת יוצא דופן. אני רוצה להודות לך, אדיר רובינשטיין, שחלקת איתנו ושיתפת אותנו ולימדת אותנו.
תודה רבה על ההקשבה.
שוטט בעולם כל שופר נמשך בעומקי המדרגות מסובב הגלגל סביב מתגלגל ממטה למעלה מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות כל נעימות עולה ויורד הולך ומשוטט בעולם שופר נמשך בעומקי המדרגות מסובב הגלגל סביב
הרצון לסייע לניצולי השואה בשנותיהם האחרונות, אנחנו רוצים להיות עם העניין הזה, בשלל לביתיו, ועמותת לחיות בכבוד היא עמותה שמסייעת בכך, ואיתנו ארז דגן שהוא מתנדב בעמותה. שלום לך ארז.
שלום, שלום, מה שלומכם?
תודה, אתה מורה לחינוך גופני בהכשרתך, וגם דרך הספורט אתה מנסה לתרום דרך העמותה שאתה מתנדב בה את שלך בסיוע לאנשים המבוגרים האלה.
בהחלט.
תספר לנו.
קודם כל אני אציג את עצמי במשפט אחד, אני מעל 25 שנה מאמן כושר, מורה לחינוך גופני ומחנך לאורח חיים בריא, וחברתי לעמותת לחיות בכבוד, לחיות בכבוד בסגר הראשון של הקורונה, שהרגשתי צורך אז לתרום ולעזור כמה שאפשר דווקא בתקופה הלחוצה הזאת, וחבר חיבר אותי לעמותת לחיות בכבוד, ששם המנכ״ל ארז קרלשטיין במשך 28 שנים כמתנדב מכין ארוחות חמות לניצולי השואה ומשנה אותם עד אליהם הביתה. ובתקופה הזאת, מעבר לארוחות ולאריזות והכל, הרגשתי שאני רוצה לעשות עוד משהו, ואז חשבתי איך אני יכול עם ההכשרה שלי לתת עוד משהו לניצולי השואה, ועמותת לחיות בכבוד בעצם חיברה אותי עם מרכז ניצולי שואה בפתח תקווה, ששם אני נפגש עם משהו כמו 20 ניצולי שואה, ממוצע גיל 80, 82 ומעלה, ואנחנו במשך 45 דקות, פעם בשבוע, אני מעביר להם אימון גופני, ומשחקים, כל מיני דברים כאלה.
מה באמת אפשר לעשות עם אנשים מבוגרים, בטח רבים הם לא בקו הבריאות באופן מלא, ארז, איך מפעילים אותם ספורטיבית?
אז זה כל היופי של העניין, אפשר להתאים את התרגילים שיתאימו לכל הגילאים ולכל הרמות תפקוד שלהם. אז חלק יושבים על כיסא, חלק עומדים, אנחנו עובדים עם גומיות כוח בצורה מאוד עדינה וככה רמת קושי נמוכה, קצת להרים ידיים, קצת להרים רגליים, קצת לקום, לשבת, כל מיני, בעיקר תרגילים לתפקוד היומיומי, לשיפור התפקוד היומיומי שלהם, קצת לחזק אותם, ומה שיפה, שבסוף כל שיעור הייתי כל פעם עושה איתם איזשהו משחק כזה או אחר, והיית רואה בעיניים שלהם, והם גם היו אומרים לי את זה, היית רואה בעיניים שלהם פתאום חוזרים לחייך, חוזרים לצחוק, מזכיר להם את הילדות, מזכיר להם את המשחקים שהם היו משחקים שהם היו ילדים, פשוט לראות את זה, זה...
מה שאתה אומר בעצם זה לא רק הבריאות הפיזית, אלא הבריאות המנטלית, לגמרי רואים את, את ההשפעה של השיעור ספורט, פשוט, כמו של ילדים.
ממש ככה, זה מדהים, גם בגיל 80 ומעלה אנחנו תמיד נשארים ילדים, וזה היופי שבספורט ובכלל, וגם הקושי שיש לניצולי השואה היום במדינת ישראל, זה לא רק הקושי הכלכלי או הרעב או משהו, זה גם הבדידות. גם הבדידות וגם הרצון שמישהו יהיה איתם ויערך להם חברה ויעסיק אותם ויעשה איתם פעילות. ואני חושב שהפעילות הזאת היא באמת ככה נותנת להם עוד קצת נחת ועוד קצת שמחה.
כן, בשנים האחרונות, משהו שמעלה חיוך בכל זאת על הפנים של האנשים היקרים הללו, שכמו שאמרת, עצמאים גם לחברה, לפעילות ולתשומת לב. ארז דגן, עמותת לחיות בכבוד, מתנדב בעמותה, מורה לחינוך גופני, יישר כוח על היוזמה, ותודה רבה ששוחחת איתנו.
המון המון תודה. תודה רבה. להתראות.
עם העניין הזה אנחנו חותמים שעה של כאן ספורט, תוכנית מיוחדת ל... יום השואה והגבורה. רוצים להודות למי שעסקו במלאכה, לאורית שולץ המפיקה, לשמעון דוקרקר, הטכנאי בבאר שבע, לאילן אזולאי, הטכנאי בירושלים, ליאן וילדאו, מודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בשעה הזו. אחרינו, קרן אוזן וזאב קם עם כל חדשות היום. בכאן הערב, כמובן, גם כן בסימן היום המיוחד הזה. להתראות.